אכילונו בשיעור הקודם בעמוד קב בחלק הנקרא למהלך הידיעות בישראל, שהוא כאמור אחד המאמרים הארוכים והחשובים של הרב קוק בהסברת שיטתו, מה שנקרא שיטתו ההיסטוריוסופית, כלומר פילוסופיה של ההיסטוריה. כפי שגם ציינו, סגנון ההסברה של הרב קוק תואם את דרכי הביטויים, המינוחים של הפילוסוף הגרמני הגל, ויש שם גם שימושים במונחים נוספים, אבל באופן כללי המקורות של הרב קוק אינם בפילוסופיה של הגל, אלא בתורת הקבלה. אלא שזו תורת הקבלה שמבוטאת בסגנונות של התקופה. בשביל מה הרב קוק כתב את המאמר הזה? הסברנו, הוא כתב את המאמר הזה כתגובה. כתגובה למאמרים של סופר בן זמנו בשם שי הורוביץ. שי הורוביץ היה, אמנם הוא חי בתחילת המאה ה-20, אבל אפשר היה לקרוא לו פוסט-ציוני לפני הזמן. זאת אומרת, הוא סבר, אותו סופר עברי, שעם ישראל מילא תפקיד בהיסטוריה, ושהתפקיד הזה הסתיים. בגלל שהערכים שעם ישראל היה צריך להנחיל לעולם, הונחלו, וזה ממשיך דרך התרבות הכללית, לכן אין שום צורך בהמשך קיומו של עם ישראל, ולכן יש בעצם להניח שעם ישראל יעדר מן ההיסטוריה תוך זמן קצר. זאת הייתה שיטתו של אותו שי הורוביץ. הרב קוק ענה לדברים האלה בסדרה של מאמרים שהם פה לפנינו הנקראים למהלך הידיעות בישראל. הוא ענה לא בכתב עת שבו שי הורוביץ כתב. וזאת מדוע? משום שהוא לא רצה לתת לו את הכבוד של מי שעונים לו, ואכן הרב גם לא מזכיר את שמו כאן, אלא הוא מדבר על הדברים מצד עצמם. עד כאן ברור? כן. עכשיו, מה שהרב קוק יבהיר לנו במאמר הזה, זה מהו התפקיד שעם ישראל ממלא בהיסטוריה, ולפי מה שיתברר כאן, יתברר גם שהתפקיד הזה לא הושלם, ולכן אין שום סיבה שנעלם. בסדר? זה הסיפור. המאמר נקרא למהלך האידאות בישראל. בסדר? מה זה אידאות? אידאות זה מונח שמקורו בפילוסופיה היוונית, במיוחד אצל אפלטון, שמשמעותו, אני אגיד את זה באופן כללי מאוד פשטני, אבל זה מה שאני יכול לעשות, מציאות עליונה שמעניינה להופיע בעולם הזה. ניקח דוגמה פשוטה, אין בעולם משולש. ראיתם פעם משולש? אף אחד מאיתנו לא ראה משולש בחיים שלו, אי אפשר לראות משולש. כי משולש עשוי מהחיתוך של שלושה ישרים. וישר, אני גם כן לא ראיתי בחיים שלי, כי ישר זה אוסף אינסופי של נקודות, והנקודה אי אפשר גם לראות בחיים שלי. למה? כי הרי הנקודה אין לה התפשטות, אין לה מרחב. יוצא שאין אפשרות לראות נקודה, אי אפשר לראות ישר, ואז מלא גם אי אפשר לראות משולש, שהוא החיתוך של שלושה ישרים. כל מה שאנחנו רואים, דברים שאנחנו קוראים להם משולש, אלה הם הופעות של המשולש האידאי. זהו, המשולש באמת, לפי אפלטון, קיים, אבל הוא לא קיים בעולמנו. הוא קיים כאידאה, ככה הוא קורא לזה. בסדר? אידאה. עכשיו, גם המספר שניים. מישהו ראה פה את המספר שניים בחיים שלו? לא. השניים הוא לפי אפלטון אידאה. כל פעם שאנחנו רואים זוג, אנחנו רואים הנה הופעה של האידאה הנקראת שתיים. יש גם אידאת היופי, אידאת האמת, אידאת הצדק, אידאת הגודל, אידאת הקוטן, כל מיני דברים כאלה. ועולמנו הוא כמין צל של המציאות העליונה. זה הרעיון של, זה מה שכלול במושג אידאה. עד כאן ברור? בלועזית, כשקודים אידאה, קודים את זה באות אי גדולה. מדוע? כדי להבדיל את זה ממילה אחרת, אידאה או אידאה, שזה רעיון באי קטנה. בסדר? דבר נוסף, הפילוסוף הגל, לפני כ-200 שנה, אמר שההיסטוריה היא זירה של הופעת האידאות. כלומר, לא רק ש... לא כמו שאפלטון אמר שהאידאה זה דבר נצחי, וההופעה היא הופעה קבועה בעולם. לפי הפילוסוף הגל, אידאה זה דבר שמתפתח. כלומר, ההופעה של האידאה מתפתחת, וההיסטוריה היא מקום המפגש של אידאות שונות שפועלות זו על זו וזו כנגד זו, ואז אפשר לעשות מין היסטוריה של האידאות. קוראים לזה מהלך האידאות. מוכר לכם הביטוי הזה מאיזשהו מקום? הנה, הרב קוק משתמש בו. למהלך האידאות. זה מה שהפילוסוף הגל אמר. הפילוסוף הגל השתמש בעוד מושג, שהוא מושג הדיאלקטיקה. יש דיאלקטיקה הגליאנית. מי שיוצא פה לשידוכים, שיזכור את הביטויים האלה, זה עושה הרבה מאוד רושם. אני אסביר. מה? לא, באמת. מה זה דיאלקטיקה? זה הסברה שרואה כל דבר בעולם כשילוב של תזה ואנטיתזה וסינתזה. כלומר, כל אידאה מופיע בהיסטוריה בתור תזה, כל תזה מזמינה כתגובת נגד אנטיתזה, ועם הזמן התזה ואנטיתזה פונים אל סינתזה, שהיא כוללת בצורה יותר עליונה את שני המושגים הראשונים. כן?
מה אנטיתזה של משולש?
משולש הפוך. אחד עם קודקוד למעלה, אחד עם קודקוד למטה. ואז מה שיוצא לך בסוף זה מגן דוד. הנה, סינתזה. סינתזה בין המשולש עם הקודקוד על ועם הקודקוד מתחת. סך הכל יוצא לנו מגן דוד. כן. מה שנקרא, הרמת להנחתה. כן? עכשיו, אם כך, אפשר לראות את ההיסטוריה בתור... עכשיו, הזכרנו בשיעור הקודם שהרעיון הזה של הדיאלקטיקה, זה שתזה, אנטיתזה, סינתזה, קוראים למהלך הזה דיאלקטיקה. המקור של הדברים האלה, בסופו של דבר ביהדות. כן? כלומר, הגל כנראה קרא את הדברים, קיבל השראה על הדברים האלה מהפילוסוף ויקו. ויקו קרא את ספר נצח ישראל של המהר"ל, מתורגם ללטינית, ושם באמת המהר"ל מדבר על דיאלקטיקה תיאולוגית, או תיאולוגיה דיאלקטית, איך שתרצו. אז הרעיונות האלה באו מן היהדות, בסופו של דבר. הגיעו עד הגל, מהגל לתלמידו מרקס, שגם הוא היה צאצא של המהר"ל, לפי העיקרון שהכל נשאר במשפחה. והדברים מגיעים בסופו של דבר גם אל הרב קוק בהסברה אחרת. בסדר? יש דיאלקטיקה מטריאליסטית, דהיינו חומרנית, כמו של מרקס, יש דיאלקטיקה ספיריטואליסטית, כמו אצל הרב קוק, מה זה משנה? בסדר? עכשיו, מה שהרב קוק יסביר, מהי ההיסטוריה בכלל, בהשקפה של האידאות, ואיך זה בא לידי ביטוי בעם ישראל בפרט, ומלא מה התפקיד של עם ישראל בתוך המהלך ההיסטורי. פשוט לא. הם פשוטים. כן. לפי הרב, ההיסטוריה היא זירת מפגש והתגוששות של שתי אידאות עיקריות. מהן שתי האידאות? אתם יכולים לראות את זה מיד בכותרת המשנה של פסקה א', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. אז מה הם שתי האידאות? האלוהית והלאומית. בסדר? שימו לב שהרב מדבר קודם כל באדם. מה זה האדם? האנושות. אם תסתכלו לרגע אחד בעמוד קוף דלת, אני יודע שזה לא מקובל לקפוץ קדימה, אבל בכל זאת. עמוד קוף דלת, בפסקה ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. כלומר, אנחנו לומדים איך זה מתפקד באנושות, אחר כך אנחנו נלמד איך זה מתפקד בעם ישראל, ונראה אם יש הבדל. אם יש קווי דמיון, קווי הבדל. עד כאן מובן. ואחר כך, פרק ג', מצב הירידה והפירוד בין האידאות, והתאחדותן של האידאות, וכו' וכו'. בסדר? מה זה האידאה האלוהית? מה זה האידאה הלאומית? איך נפגשים בכלל עם זה? אז זה מה שהרב מסביר בפרק א'. ואני קורא, יש פה ארבע מדרגות, כן? סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו. כלומר, אני רואה אדם. זה עמוד קוף ב', הלו. כן? עמוד קוף ב'. כן. אני רואה אדם. מה יש פה? מה זה אדם? מה יש באדם? אני רואה באדם מחשבות. ואני רואה גם חיים. בסדר? כשהרב אומר כאן חיים, הוא מתכוון לחוויה. כן? חווייתיות. אני רואה אדם, אני רואה פה גם משהו שחושב, גם משהו שחווה. אומר הרב, שתי הפונקציות האלה, שני המוקדים האלה באדם, זה כולל את כל מהותו. יש לזה גם צורות הסברה אחרות, לפעמים אומרים, המוח והלב, השכל והרגש. אבל באופן כללי, יש פה מחשבות, יש פה חוויות. זה האדם. אז אומר הרב, סגנון החיים, סגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני. מכיוון שאני אדם עם חוויות, אז אני מחפש איפה החווייתיות של האדם באה לידי ביטוי בצורתה השלמה ביותר, ואני מוצא את זה בחברה. כן? איך אומרים? יש happening, נכון? happening, התרחשות. כן? כשחבר'ה נמצאים ביחד, זו חוויה. נכון? גם במכון מאיר. יש לפעמים טיול, שבת ביחד, מסיבת ראש חודש וכדומה. אז זה חווייתיות, זה חברתי. ויש רעיון רוחני, הצד הלימודי. יש בבני אדם רוחניות. שהם הינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. כלומר, אם אני לוקח את החברה במובן היותר רחב שלה, למה אני מגיע? ללאומיות. הלאומיות זאת הצורה המאורגנת של החברה בקנה המידה יותר גדול שמוכר לנו כעת. ויש אמונות, כן? כלומר, לא רק רוחניות. רוחניות יכולה להתגבש לכדי אמונה, דת, אידיאולוגיה, נכון? כלומר, אתם רואים שהרב הולך פה במעגלים, הולכים ומתרחבים. יש באדם שכל ורגש, זה רוחניות וחברה, זה אמונות ולאום. כן? אבל זה סך הכל הרחבה של אותן הנקודות. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, כלומר, אם נעמיק עוד קצת, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, כלומר, כשעוברים מאות שנים על גבי אמונות ועל גבי לאומים, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות, היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, שהם האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, מה זה הראשונה? הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, ואחרונה, איזו? האלוהית, יפה, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. כן.
אין כאן דבר אידאה של אדם פרטי?
אידאה של אדם פרטי, אידאת הפרטיות. יש דבר כזה גם. בשלב הזה הוא לא מתייחס לזה. בעוד 8 עמודים הוא מתייחס לזה. בערך, כן. האם ניתן לומר על אידאה שהיא אי ידיעה? המשולש הוא רק הרושם של האידאה המשולשית? אני לא יודע למה אידאה זה אי ידיעה, האידאה זה הרעיון במקוריותו, במוחלטותו. זה נכון שהמשולש הוא רק הרושם של האידאה המשולשית. זה נכון. האם המקור לדיאלקטיקה לא בנצרות אצל דיוניסיוס?
לא.
למה? אפשר לראות הרבה מאוד מקורות לרעיון הדיאלקטי. אפשר למצוא את זה, כפי שאמרתי, במהר"ל מפראג. אפשר למצוא את זה גם אצל חז"ל. מדברים על בית ראש, כלומר, כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, וגם מדברים על החוט המשולש לא במהרה ינתק, זה כבר בספר משלי, וכדומה. אם מחפשים מקורות לרעיונות, אם זה רעיונות קבועים בנפש, אז אפשר למצוא להם מקורות איך שרוצים, איפה שרוצים. כן.
הרב אמר שיש התרחבות אצל הרב קוק של מחברה ללאומיות, וזה זה נגמר, או שיש התרחבות נוספת של כלל לעולמיות?
אתה שואל ככה, מדוע לא להרחיב את המושג החברתי מעבר ללאומיות, לכלל עולמיות, נכון? כלומר, האנושות כיחידה כוללת. אתה צודק, רק שזה עוד לא קרה.
בתיאוריה זה עדיין
מבחינת
אפשריות או?
בוודאי שזה אפשרי, רק שזה עוד לא היה. זה היה פעם אחת, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כשכל האנושות כולה הייתה אומה אחת. אבל במציאות ההיסטורית אנחנו לא רואים התארגנות קולקטיבית שעוברת את התחום של הלאום. כשזה יקרה, נדבר. איך כתוב בנביאים? כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה יקרה. כן? גם הרב קוק מדבר על זה במקומות מוספים. באורות ישראל למשל. כן. טוב. מה? הרעיון של הכפר הגלובלי הוא ברק בחיתולים, ובוודאי שבינתיים המסגרת הלאומית יותר חזקה מן המסגרת הגלובלית. זאת יהיו. אבל ניסיון קיים, בהחלט. השאלה מה משמעותו של הניסיון הזה, לפעמים המשמעות היא חיובית, לפעמים שלילית. כן. זה, כן. עכשיו, נשאלה פה שאלה נוספת. למה אי אפשר לראות נקודה? תודה. לא יודע למה, אבל זאת עובדה. נקודה זה מה שאין לו התפשטות. כי ברגע שיש התפשטות, אז יש פה שתי נקודות. צייר, למשל, אם תצייר מה שאתה מכנה נקודה, תיקח עת ותכתוב על הנייר. מה שציירת זה קטם, זה לא נקודה. זה קטם קטן מאוד, אבל יש לו נקודות שונות. הנקודה עצמה, אין לה התפשטות. זהו. עכשיו, למה, אולי אתה התכוונת לשאול, למה הקדוש ברוך הוא עשה שאי אפשר לראות נקודה? זה אני לא יודע. טוב. כן. מה הם עשו?
כל אלה אידאות לאומיות בצורה כזאת או אחרת?
בוודאי. כן, אתה יודע, כדי לראות אידאה, איך אני רואה אידאה לאומית? דרך הקריקטורות. כן, אתה יודע שבעיתונים לפעמים עושים קריקטורות של אומות. אומות. הדוד סם, למשל, בארצות הברית. כן, הדוב הרוסי. מה זה הדברים האלה? זה בעצם אלים. כן. כלומר, זה הרעיון הלאומי. נגיד, אותה דמות שתיאורטית שאותו קולקטיב מרגיש מיוצג על ידה. או סרוליק של דוש, בזמנו. כן, בזמנו היה סרוליק. זוכרים את סרוליק של דוש? כן, איזה אחד נאיבי כזה עם פרח בפה, רובה סטן, מכנסיים קצרות, סנדלים תנכיות וכובע טמבל. כן? זה עם ישראל, זה מדינת ישראל. כן? כן, אז זה כלומר, זה המיתוס. הקולקטיבי, שבני אדם מציירים לעצמם. זה די קרוב לאידאה הלאומית.
בית המועצות, זה במובן מה היה דווקא אידאה אלוהית.
אגב, זה מעניין מאוד שהסמך מם הוא השר של עשיו אצל חזל. מה? כן, השר של עשיו נקרא סם. כן, אצל חזל, מעניין. כן, מה אתה אומר? שברית המועצות, מה? היה רעיון מגבש לברית המועצות, בהחלט, כן. אותו רעיון מגבש, בא לידי ביטוי בצורה מסוימת, כן? עכשיו, תורגם בספר דניאל, יש דימויים מעין מיתולוגיים של האומות לחיות. גם זה. גם. אז בואו נמשיך. אם כן, יש לנו פה שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית. כלומר, לפי מה שכתוב כאן, זה שאני מרגיש פטריוט של האומה שלי, זה שייך לתחום הרגש. רגש טהור, רגש טוב, אבל זה שייך לתחום הרגש. אני מרגיש יהודי, כן? מרגיש שייך. מדוע אני מרגיש? יש כל מיני דברים קשורים לחינוך, לחברה, לגנטיקה, דברים שקושרים אותי לעם ישראל. ואילו דעת אלוהים, זה שייך לתחום השכלי, האינטלקטואלי, דעה אלוהית. וכוננו מאיתך, דעה ובינה והשכל. כלומר, המפגש עם האלוהות הוא מפגש שכלי, של דעת. כך במצב הנורמלי. אבל לפעמים זה מתהפך. שלפעמים, בחליפת המצבים האפשרית, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה. בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. זה במצב המדורדר. שאומרים, השייכות לאלוהים זה שייך לרגש, והשייכות לחברה, למדינה, זה שייך לדעת. הבנתם מה שכתוב כאן? כן. מה? אני לא הבנתי. מה לא? לא הבנת את הנקודה האחרונה? לא הבנת כלום מההתחלה? מההתחלה. יש לרב קוק מאמר שנקרא למהלך הידיעות בישראל.
לא,
אמרת שמההתחלה לא הבנת. מההתחלה את הנקודה האחרונה. כמו שאתה לפי השיטה של נקודה יש התפשטות. טוב. אני אחזור לדברים האלה. אני אסביר את זה אחרת. את יודע, פעם, בחברה של ימי הביניים, היה מקובל מאוד שאלוהים עומד בראש הפירמידה. אפילו המלך, על המטבעות שלו, היה תובע מלך, מדינה פלונית, אנגליה, צרפת, לא משנה מה, בחסד האל. ככה היה כתוב על המטבעות, אגב, עד היום הזה, כך מוטבע על המטבעות הבריטיות. כן? אליזבת השנייה, מלכת בריטניה בחסד האל. כך כתוב בלטינית שם. זאת אומרת נגיד, הסמכות היותר עליונה שאליה כולם מחויבים, זה האלוה. עכשיו, מלבד זאת, יש גם רגשות שקושרים אותי אל החברה שבתוכה אני חי. ולפעמים אני יכול גם להחליף רגש ולעבור לחברה אחרת. עכשיו, ברגע שקמה המדינה המודרנית, עם המהפכה הצרפתית, וכל המתלווה לכך, הפכו את הנושא האלוהי לבעיה אישית. כלומר, האם אתה רוצה להאמין באלוהים או לא? בעיה פרטית שלך. האם אתה רוצה להיות יהודי, נוצרי, מוסלמי, קתולי, פרוטסנטי, או אתאיסט? בעיה אישית. כי מניחים שתחום האמונות שייך לרגש. כיוון שברגש אי אפשר להתחלק, לכן החברה המודרנית איננה מתערבת בעניינים הדתיים שלך, כי העניין הדתי הוא עניין אישי. זה סוג של מחלה בעצם. יש אדם שיש לו סכרת, יש אדם שיש לו דת. כל אחד עם הבעיות שלו. אדם שיש לו סכרת, צריך לדאוג לו שבמטבח של המפעל ייתנו לו דיאטה שמתאימה לו. הוא זקוק לאינסולין, אסור לו לאכול סוכר. אז החברה מתחשבת בבעיות שלו. כמו כן, אתה דתי, אתה צריך תפילין. טוב, אז נסדר לך תפילין המסופקים על ידי המחלקה לסיפוק צורכי דת של ההסתדרות. בשביל העובדים הדתיים. גם ניתן להם, הם צריכים זמן לתפילת מנחה, בסדר, ניתן להם. צריך להתחשב בבעיות של האנשים. ברור? זה עניין אישי רגשי. לעומת זה, המחויבות אל החוקה, אל הסדר החברתי, זה השכל. וכפי שאומרים במוסדות העליונים ששפיטת החברה, זה לא יעלה על הדעת, כן? או זה לא סביר. כן? כל מיני ביטויים כאלה שחדרו למערכת המשפט, שמניחים שהסמכות היותר עליונה היא החברה, שם זה רציני, זה דעת, ואילו העניינים האלוהיים זה סוג של שיגאון. בסדר? אז זה מה שכאן הרב אומר, זה במצב של התחלפות, חליפת המצבים האפשרית, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. מובן? בסדר. כלומר, כאן הרב רומז להתחלפות של הערכים בחברה המודרנית. עכשיו זה ברור לך. יפה. כן. החילון הוא אחד הביטויים של זה. כן, זה החילון שהתחיל במהפכה הצרפתית. כלומר, המהפכה הצרפתית הפכה את השאלה הדתית לבלתי רלוונטית. אתה אומר, זה טבעי לאומות לזנוח את האלוהים. מעניין, מדוע אתה אומר את זה? כי אתה רואה שהמגמה של החילון היא מגמה יותר חזקה ויותר עיקרית בעולם. וזאת מנין לך? כל העולם כולו פחות או יותר נהיה חילוני. ממתי? מה זה המהפכה הצרפתית? זה לא הרבה. כן? כלומר, אנחנו נראה, הניתוח ההיסטורי של הרב, איך הרעיונות האלה פושטים צורה ולובשים צורה. כלומר, זה שהצורה הדתית הקלאסית הולכת ונעלמת מן העולם, זה נכון. האם זה אומר שהנושא האלוהי הולך ונעלם מן העולם? ברור שלא. אלא הוא הולך ומזדקק, הולך ומתאהר. אהו, אתה איתי? כן. כן. בסדר? אבל זה צריך ללמוד איך. כלומר, יש הבדל אצל הרב קוק מאוד מאוד עקרוני בין אלוהיות לבין דתיות. לא קשור בכלל. הדתיות, לפי הרב קוק, נידונה לכליה. כלומר, היא תעלה מן העולם.
מה עשינו 1,700 שנה בגלות?
מה השאלה שלך מוכיחה עד כמה נחוץ ללמוד את המאמר הזה של הרב קוק. אהו. כן. זאת אומרת, זה מה שהרב קוק עושה. הוא רוצה להסביר לך מה עשית בגלות, מה עשית בבית שני, מה עשית בבית ראשון, מה אתה עושה היום. בסדר? טוב, בבקשה. אתה אומר דבר מעניין. זה שאלה שצריך, זה אמירה שצריכה ניתוח. אתה אומר, זה לא נכון מה שאמר הבחור היקר שם עם הכיפה, שהעולם ברובו חילוני. זה בעצם, רוב העולם הוא באמת דתי, רק שהתרבות האירופאית, שהיא היום השלטת בעולם, היא זו שחוגגת עם החילונות. אני לא יודע בדיוק איך לאכול את מה שאתה אומר, כי אתה בעצמך אומר שבעצם התרבות הדומיננטית היא האירופאית. כלומר, בסופו של דבר...
לגבינו, לא לגבי הודים, לא לגבי סינים.
גם לגבי ההודים והסינים, ואני אסביר לך למה. היום, גם בעולם, גם בחברות שהן דתיות מאוד, הדת איננה רלוונטית לניהול המדינה. כלומר, הרשמיות היא חילונית, מה שלא יהיה. חוץ מאשר באיראן ועוד כמה מקומות כאלה. אז זה משמעותי, זה לא סתם קורה. אז זה מה שהרב כאן קורה. הרגש הדתי, הרגש האלוהי.
עם רב אני לא מתרקד, אני רק...
על העובדה שנאמר כאן, בסדר, אז יש לי של דיוק בדברים. כן, בבקשה.
איך אפשר לנהל חברה לאומית על בסיס רגש? כאילו, מה זה הרגש?
איך אפשר לבנות חברה על בסיס רגש?
חברה לאומית על בסיס רגש.
אז זה תמיד ככה. זה תמיד ככה, כל בני האדם פועלים על פי רגשות. אני אסביר לך משהו. למשל, שרשרת פיקוד. על מה היא בנויה? על זה שהפקוד מקבל את זה שהוא צריך להישמע לפקודה של המפקד, נכון? מאיפה זה בא הדבר הזה? כלומר, מה קשר את המפקד עם הפקוד? שום דבר. זה דמיון. ובשל הדמיון הזה, מיליוני אנשים יוצאים למלחמה. אהו, תהיתי? זאת אומרת, מה שרוסו כינה בשם האמנה החברתית, כן? היה גוי אחד בשם רוסו, הוא רצה לבדוק מהו הבסיס של החברה האנושית, ואז הוא המציא מושג מפוצץ, האמנה החברתית. מה זה האמנה החברתית? לפי רוסו, זה ההנחה שאתה ואני, יום אחד שאלו אותנו, האם אנחנו מוכנים לוותר כל אחד על חלק מהחופש שלו, לטובת החיים המשותפים. וכיוון ששאלו אותנו, ואמרנו כן, אז יש חברה. זה יפה, נכון? רק הבעיה שאף פעם לא שאלו אותנו. כלומר, האמנה החברתית היא פיקציה. זה אחד הדברים שחוקרים, מה שנקרא מדעי המדינה, לא מצליחים להגדיר אותו. מה עושה את החברה לחברה? מה? אני רוצה לדעת מתי זה התחיל בהיסטוריה. מתי בני אדם החליטו, האם אי פעם אספו את האנושות ושאלו אותה אם היא רוצה לחיות כחברה? והתשובה היא שמעולם לא שאלו אותה. אלא מה? אתה בונה איזושהי פיקציה משפטית כדי להסביר מה שקורה, ואתה אומר שהמנה חברתית. בסדר? זאת אומרת שבסופו של דבר, מה שמגבש את בני האדם זה דבר רגשי ולא שכלי. לא השכל הוא זה שעושה חבורת פראי אדם
לחברה. מה שמאפשר לנהל זה השכל.
מה שמאפשר לנהל זה השכל? לא. זה הקריזמה. זה ההוד. לכן אתה רואה שגם בחברות חילוניות ביותר יש כמין דת של המדינה. סמלים, דגלים וכל מיני קשקושים כאלה. ונייר עם לוגו והכל. יש כבוד לדת, לא? מה אתה אומר?
האם המהפכה הצרפתית והחילול הם אנטיתזה לתזה של הדתיות שהייתה קודם, ואם כן, מה היה סינתזה?
אתה מתחיל לשאול פה שאלות רחבות. למשל, האם המהפכה הצרפתית הייתה אנטיתזה לדתיות קודמת? בוודאי. האם הייתה סינתזה? כן, בוודאי. מה ש... מה?
הייתה סינתזה פה?
כן, עשו ניסיונות. נפוליאון למשל, ולואי פיליפ, ואחר כך יש, היו מספר ניסיונות, אפילו פוליטיים, ליצור סינתזה בין העולם הישן לחדש.
אבל זה לא, סינתזה זה לא מצב אוטופי עתידי?
טוב, זה קורה נשאר הגדרה של סינתזה, יש סינתזות שונות, יש דרגות של סינתזה. טוב, יש פה שאלות, זה מאוד חשוב, כיוון שזה באינטרנט. נקודה זה משהו שלא ניתן לתפוס, לא ניתן לעמוד עליו, כמו הידיעה של האות יוד, כמו הווה, כן. בהמשך להנחתה היפה של הסינתזה בין תלמיד ומלמד. רק כדי להבין, הסינתזה, מגן הדוד, הוא הופעה של רעיון מופשט, מוחלט, שמסמל עבור מדינה, עם, ישראל, מסר. מגן הדוד הוא רושם של משהו שלא ניתן לתפוס? כן. הלאה. אברי. כן. בכלל, הכוזרי... מעיר על כך שאחד הדברים שמקשים על מחשבה טהורה זה שאנחנו חושבים בציורים. כל מחשבה אנחנו מציירים משהו, והציור מגביל את המחשבה. גם ברגסון אמר את זה, שהרבה שאלות בפילוסופיה נוצרו מאי הבנה בגלל אופן ציורי של של המחשבה. למשל שאלת החירות, למשל. טוב, אין אדם שלא חושב בציורים באיזושהי צורה.
אפילו פילוסופים שמנסים לחשוב על מושגים.
אומר לך רבי יהודה הלוי, נסה לספור עד 100. לא תוכל לספור עד 100 בלי לצייר לעצמך משהו. מה? כן, אתה לא תצייר. זאת אומרת, מה שנקרא השכל הטהור, זה לא קיים. כן, בבקשה.
בהתחלה דיברנו על הסופר, זה שהוא טען משהו.
כן, שי הורוביץ.
כן. עם היהדות והדעות האמיתיות והאמונה, שזה האמיתי, זה אמור לקיים על כל המצבים, על כל הזמנים, שזה חי, שלמד מהמורה, שזה חי, וכמו התור בלפן, אמור לקרוא מצבים שונים שמשתנים. לכן, איזה בסיס הוא
טוב, שי הורוביץ לא היה מחויב לתורה, הוא לא היה יהודי מאמין. נכון, באמת, מה שאתה אומר זה ששי הורוביץ היה חצוף, זה אני מסכים איתך. טוב, עכשיו בואו נמשיך. המעלות, עד עכשיו כן הרב הציג לפנינו את השחקנים. הרגע, יש פה. אם האמונה היא רמה אחרת לגמרי מהדתיות, אז למה הדתיים עושים מעצמם, מי יודע מה, לעומת החילונים? נו, באמת. קודם כל, זה לא האמונה שלמעלה מן הדתיות, אלא האלוהיות למעלה מהדתיות. ואנחנו לא הגדרנו בדיוק את המושגים האלה. דבר נוסף, אני לא יודע מה הדתיים עושים מעצמם, אבל כל אחד שיש לו משהו, אז הוא עושה מי יודע מה ממה שיש לו. למשל, אם יש לך קסקט ולאחרים אין, זה לא נאמר כלפי אף אחד פה, אם יש לך קסקט ולאחרים אין, אז אתה תגיד, יש לי קסקט, בסדר? ואחד שיודע לשחק פינג פונג ואחרים לא, אז יגיד, אני יודע לשחק פינג פונג. אז אם הדתיים יש להם תכנים שאין לחילונים, הם יעשו מזה, הם ינפנפו בזה, מה הבעיה? כל אחד ינפנף במה שיש לו, זה לא צריך בגלל זה להתעצבן. טוב, הלאה. עכשיו, אחרי הצגת השחקנים, שזה האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, אומר הרב, המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת. כלומר, המעבר של הרגש והשכל מן הלאומיות לאלוהיות ומן האלוהיות ללאומיות. אינן גם הן סיבות נכונות ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים. כלומר, זה מתחיל לגעוש, להתגושש, להעלות קצף. המערכת היחסים המסובכת בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, הרגש והשכל. בסדר? אז זה יוצא זרמי חיים כבירים, במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. כלומר, זה פועל היחסי הגלומים האלה פועלים על החברה בכלל, ויש להם השלכה גם על החיים הפרטיים שלי.
כן.
טוב. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה, מה אתה רוצה? חושב שאתה רוצה להגיד משהו. נשאלת השאלה, מאיפה זה מתחיל האידאה האלוהית? ומאיפה זה מתחיל האידאה הלאומית? קודם כל, האם יש מכנה משותף לשתי האידאות האלה? בוודאי. המכנה המשותף זה היציאה מן הפרט אל החוץ. כלומר, כשאני פונה אל האלוהים, אני פונה אל האינסוף. אני יצור מוגבל וסופי, ואני פונה אל הבלתי מוגבל, אל האינסופי. אני נפתח. כשאני שייך לחברה, אני יוצא מעצמי אל החברים שלי. עד עכשיו חייתי ביני לבין עצמי, ועכשיו אני מחליט לחיות עם כולם. אז גם החברה היא סוג של חוץ, גם אלוהים זה סוג במרכאות של חוץ. עד כאן מובן. אלא שיש הבדל בין גודל החוץ. החברה האנושית יש לה גבול, בשלב הזה 6 מיליארד בני אדם, זה המקסימום שאני יכול להגיע אליו. אלוהים אין סוף. אין גבול. אבל בסופו של דבר יש איזשהו דמיון. עד כדי כך שיש ממבקרי הדת שטוענים שהרעיון האלוהי הוא בעצם צורה מיתולוגית של רעיון החברה. מה אתה אומר?
דבר.
או, לא יודע אם זה הבדל רק מספרי, כי האינסוף האלוהי הוא לא אינסוף מספרי. אל תיתן בטעויות של ג'ון לוק, שחשב שהאינסוף האלוהי זה אינסוף מספרי. לא, זה אינסוף איכותי אחר, כן. לא, אני רק אמרתי שיש מכנה משותף שזה חוץ. כן, מה אתה אומר?
אני יכול להיות שאלוהים זה חוץ לאדם.
אלוהים ודאי שהוא חוץ לאדם. אתה רוצה הוכחה? אני לא אלוהים. גם אתה לא, אגב. מקווה שאתה לא נפגע. הביטוי זה לא, הביטוי זה כבר לא הדבר.
אז יש יותר קשר ביני לבין אלוקים מאשר ביני לבין חברה.
למה? גם החברה היא יצירה אלוהית.
אבל אין קשר ביני לבין החברה ברמה הנשמתית, ברמה...
למה אין קשר בינך לבין החברה ברמה הנשמתית? אתה גם כן סוג של הופעה חברתית. אם אני רוצה כסוציולוג לנתח מי אתה, אני אסתכל על החברה שבתוכה אתה חי, ואז אני אבין יותר מי אתה. עכשיו, יש פה שאלה. מה ההבדל בין אלוהיות ודתיות? תודה. ההבדל בין אלוהיות לדתיות זהו נושא שנידון ברב בעוד איזה 6-8 עמודים, והשאלה שלך מוכיחה עד כמה נחוץ ללמוד את המאמר הזה של הרב. כן.
אני
רוצה
לשאול,
אני לא יכול כעת להתמקד בשאלה הזאת, למרות כל חשיבותה. כן.
האידאה האלוהית מגיעה דווקא מהתורה, או
שהיא
גם יכולה להגיע
בתחום אחר? מי דיבר על תורה פה? אלוהים הוא לא ברא את הדת או את התורה, הוא ברא את העולם. זאת אומרת, אלוהים הוא קיים גם אם יש תורה, גם אם אין תורה. זהו. כך שהיחס של האדם אל האלוהות הוא יחס שהוא בלתי תלוי בתורה.
אני אומר, אם אין תורה, אז אולי
אפשר
לדעת אם זה לא יהיה או לא.
איך אתה יודע? למשל, אני אביא לך פסוק שכתוב בתורה. ויצב השם אלוהים אל האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל. איזה תורה הייתה אז?
לאכול.
הייתה תורה? תורת משה הייתה קיימת? לא. כלומר, היחס בין אלוהים לבין האדם הוא יחס קדום. עוד מראשית יצירת האדם.
אבל איך אני יודע אם הידע אלוהית או שהיא...
איך אתה יודע אם זה בלוף או לא? זה באמת שאלה. אבל אחד הדברים שברורים אצל הנביאים לפחות, שהנביאים יודעים שזה ודאי. עכשיו, האם יש עוד אפשרויות להגיע לוודאות כזאת? ייתכן שכן. יעיין לכבודו בספר כלי יקר על בראשית, מה שהוא כותב בהרחבה על הפסוק הראשון. זה, מה אתה אומר?
הרב
סיפר שמישהו שאל
את
אבי
שלי,
והרב
אמר לו כן, הוא אמר לנו.
כן.
והרב לא התכוון למתן תורה.
התכוונתי למתן תורה, כן.
אז אנחנו יודעים על
אלוהים, מי התורה? אנחנו יכולים, מה? זה התשובה שאני אמרתי, שאנחנו יודעים על ההתגלות וכו', שזה מקור הוודאות, זה נכון. אבל זה, גם אם לא הייתה ודאות לבני אדם, שמי שמוסר להם זה השם, אבל בכל זאת נוצרו דתות על יסוד האינטואיציה האלוהית.
אז זה רגש.
לא יודע אם זה רק רגש. האם, אני רוצה לשאול שאלה קצת נועזת, האם הייתה התגלות אלוהית לבני אדם לפני מתן תורה? אז אני בדקתי וראיתי בפרשת נוח כתוב וירד השם. למעשה מגדל בבל, נכון? כתוב וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה פירוש הביטוי וירד השם בתנ"ך? התגלות, נכון? כלומר, עוד לפני מעמד הר סיני, ישנה התגלות קולקטיבית אל האנושות, שאותירה את הרושם שלה בנפש האדם. בסדר?
בבקשה. זה בסדום התופעה
הזאת?
גם בסדום?
גם בסדום, כן, ודאי. הרדנה והרה, הייתה התגלות. רק שההתגלות שמה חיסלה את סדום. אבל באותה שעה הם ידעו משהו. הם הבינו משהו. אתה יודע, יש בכל המיתולוגיות העתיקות דברים מאוד מוזרים. כל המיתולוגיות מציינות שהייתה תקופה שבה האלים היו על הארץ. נכון? זוכר דברים כאלה במיתולוגיה. הייתה תקופה שהאלים היו מתהלכים על הארץ. מה זה אומר? שהייתה התגלות. הם זוכרים את זה.
גם בתורה. גם בתורה.
גם בתורה מה?
בני
האלוהים, הם בנות האדם, כן, בדיוק. זאת אומרת שיש ידיעה עלומה, לא לגמרי מבוררת, מקבלת צורה מיתולוגית, שהייתה מעורבות של המוחלט בתוך העולם האנושי. בבקשה. אז אצל האנתרופולוגים קוראים לזה חשיבה פרימיטיבית. כן, הפרימיטיבי סבור שיש לו אלוהים. אולי אנתרופולוג הוא פרימיטיבי? כלומר, לא, זו שאלה גדולה. כלומר, האם אתה באמת יכול להבין את עולם האמונות, או את צורת החיים של האדם הקדום? לא חושב שאפשר. כן, מה אתה אומר?
אנחנו יכול לעצור לפסוק ולהגיד
מייקו. וירד השם. הפסוק הזה, זה בספר בראשית, פרק י' א', פסוק...
לא. משהו מהתנ"ך, לא מה שקודם אמרת,
שהתגלות... בני האלוהים אל בנות האדם?
מי אחד?
רגע, לא, הוא שואל על שני פסוקים, אני הזכרתי שני פסוקים מהתורה, לפחות שניים. האחד זה, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, זה בפרק י' א', פסוק באזור ו' ז', משהו כזה, ולגבי הפסוק... אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, לזה אתה מתכוון? אתה מתכוון לפסוק ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל? יפה, זה בפרק ג' פסוק נדמה לי ט"ז שבראשית, בראשית, פסוק נדמה לי ט"ז. לחתום לך, לא, וגם לא כל כך נורא, כי אני לא ביחידון תנ"ך עולם. כן, כן, בבקשה.
האם עובדי אלילים זה גם לשון קטע מילה אלוהית?
כן, כן, ודאי. כלומר, מה שהרב קוק כאן ינסח בהמשך זה מהו האופן שבו נקלטה האידאה האלוהית אצל בני אדם. לפעמים בצורה מפוצלת, לפעמים בצורה מאוחדת, לפעמים בצורה של יראה, לפעמים בצורה של אהבה. כן, כי הרי כל הגדרה באלוהות היא בסופו של דבר לא נכונה. גם מה שאנחנו אומרים זה לא נכון. כן, כלומר, כל פעם שמדברים על אלוהים, זה מותר או אסור? מותר בתנאי אחד. בתנאי שאתה לא לוקח את עצמך יותר מדי ברצינות. בסדר? כן, בבקשה, יהוד. כן.
לא, אמרתי, אולי הרב היה מקריא את זה בדיוק מהרמב"ם, אני יודע שהוא מדבר שם.
כן, אבל אני רוצה לקרוא את זה מהרב קוק. כן. עכשיו, השאלה היא, אם כן, אני חזרתי לנושא, שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית הם שני סוגים של חוץ. זה עומד מחוץ לי. השאלה, האם המקור הוא שונה? בסופו של דבר, הרעיון האלוהי והרעיון החברתי הם באים מאותו מקור. אבל בחיים המציאותיים שלי אני פוגש את זה בצינורות שונים לגמרי. את הרעיון האלוהי אני פוגש דרך החלק העליון שלי שאני קורא לו נשמה, ואילו המפגש עם החברה, עם הלאומיות בסופו של דבר, אני פוגש את זה דרך החלק הנמוך שלי שאני קורא לו טבע. אני מציע לצורך זה לעשות ציור, דבר לא רגיל, אבל לפעמים כדאי לעשות ציור, זה מאוד עוזר. בתקווה שהטוש יעבוד, שיש לזה סיכוי לומר את האמת. זה אני, או כל אדם שלי. דרך הנשמה שלי, אני פוגש את הרעיון האלוהי. האידאה האלוהית. אני פוגש אותה דרך הנשמה שלי. רוצים אפשר אפילו לעשות ציור סכמטי של הנשמה. הרעיון האלוהי, הלאומי לעומת זה, הוא התפצלות שבאה אליי דרך הטבע. הטבע מפגיש אותי עם הרעיון הלאומי חברתי. יש לציור הזה השלכה חמורה, שאף על פי שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית באים מאותו המקור, בחוויה של האדם זה נראה שזה בא משני מקורות. מה שיוצר בהכרח חיכוך בנפש האדם בין שני המקורות. עד כאן מובן? וזה הסיבה שמערכת היחסים בין האלוהי ללאומי במשך ההיסטוריה היא מערכת כושלת שיכולה רק להידרדר. וזה מה שהרב קוק יסביר כאן למהלך הידיעות בישראל. כן, בבקשה.
אתה רק בעצם רוצה שנבין שהאידאה הלאומית זה בעצם אידאה אלוהית, ואז יפטר לי הסכסוך
הקונפליקט? אבל איך נבין את זה? אתה צודק. השאלה היא איך ייפטר הקונפליקט. לעם ישראל יש איזשהו סוד שמכוחו הבעיה הזאת יכולה להיפטר. אבל בלי עם ישראל, האנושות נתונה במתח בלתי נסבל, שגורם לייאוש מן ההיסטוריה. כלומר, ההרגשה של רוב בני אדם היא שאין משמעות להיסטוריה. בסדר? מקסימום שיש בה מחזוריות של בנייה וחורבן. מקסימום. כן.
מה?
מה הסוד? זה בשביל זה יש פרק ב'. שאלתך מוכיחה עד כמה נחוץ לקרוא את פרק ב'. כן. בבקשה.
מה הבעיה של הרעיון הלאומי בתור ידיעה ולא בתור רגש? הוא גם ככה מתפצל מה...
אה, אתה צודק, באופן עליון, גם הרעיון הלאומי יכול להיות בתור דעה, אם אני מכיר במקורו האלוהי. אם אני מכיר בו כבעל מקור טבעי, אז אין לו לגיטימיות לראות את עצמו כדעה ולא כרגש.
אז אם אני מכיר
בו
כמקור אלוהי,
אז זה בסדר. אבל אז אני עשוי להגיע לתפיסה פשיסטית, שעושה מן המדינה אלוהים. זה גם מסוכן. כן, בבקשה.
למה לא היה להסתפק ברעיון
האלוהי? ברעיון ה?
האלוהי.
מדוע לא להסתפק ברעיון האלוהי? כי בני אדם מתהלכים על הארץ עם גוף ונשמה. כלומר, הרעיון האלוהי לבדו איננו מצליח ליצור לעצמו כלים מעשיים. היו בחברות העתיקות, העתיקות מאוד, זהות בין המנהיג הפוליטי למנהיג הדתי. אבל מהר מאוד זה התפצל. כן? אצל הפרעונים למשל זה היה כך. כן? אתה הייתי? וזה שיתק את העולם.
כל אחד לא יכול להיות כהן לעצמו.
למשל ביהדות, המלך לא יכול להיות כהן. הכהן לא יכול להיות מלך. וכשזה קרה זה בעיה.
זה גם חברת הכהנים לא יכולה להיות כהן.
כן, כלומר, יש הרבה, יש הרבה בעיות. אנחנו נלמד את זה. כן. אז מאיפה בא הרעיון האלוהי אצל בני האדם? כן, מה?
מה בדיוק היסוד המשותף?
היסוד המשותף של הרעיון האלוהי והרעיון החברתי הוא אותו מקור. המקור באינסוף. ולכן, כדי להיפגש עם החברה או כדי להיפגש עם אלוהים, אני צריך לצאת מעצמי. לצאת מהסופיות שלי. ולכן, באופן אמיתי פנימי, לא חייב להיות שום ניגוד ביניהם. במציאות יש ניגודים. כן, ברור. יש מאבק בין הנשמה לבין הטבע. כן.
למה זה לא לגיטימי שיהיה מתח בין שני דברים שבאו מאותו מקור?
לא, זה לגיטימי שיהיה מתח בין שני דברים שבאו מאותו מקור, אבל זה בלתי נסבל מתח. מתח מביא לפיצוץ.
אז אולי אחד מהם הוא לא מקורי.
אז אולי אחד מהם לא מקורי. כלומר, זה מתחיל לעלות ספקות. נכון? אני צריך להיות בטוח שבאמת זה אותו המקור. אולי יש לעם ישראל פתרון לזה. ולכן עם ישראל צריך להקריא לנו את פרק ב'. אבל לזה לא נוכל להגיע בשיעור הזה, שהרי אפילו לפסקה הבאה לא נוכל להגיע, כיוון שהגיע השיעור לסיומו. שלום.